אז מה הטיפ הכי טוב שלך לנשים עסוקות?
אני חושבת שהדבר הכי חשוב בלמצוא אכילה שמזינה אותנו ובריאה לנו, זה למצוא עקרונות תזונה שאיתם אנחנו יכולות לרוץ למרחקים ארוכים.
היי אלופה, בפרק של היום אני מתארחת אצל דוקטור שירלי הרשקו בפודקאסט הנהדר שלה, תזונה קשובה. יחד ניסינו לשפוך אור על איך אפשר לשמור על תזונה מאוזנת ולאכול כמו המלכה שאת, בתוך שגרת חיים עמוסה ולחוצה, בתוך הסייקל של החיים שלנו שמשתנה כל הזמן. בפרק נתתי עצות פרקטיות שיאפשרו גם לך לחיות בתוך סייקל של איזון. כרגיל אני אומר שאם אהבת את הפרק ואת חושבת שלפחות עוד מישהי אחת יכולה להתערם ממנו, תהי נדיבה, שתפי אותו. ואם בא לך לקחת את זה לרמה הבאה שלך, לטרנספורמציה עם האוכל, בואי לתוכנית הסייקל הקרובה שלנו, כאן למטה שמתי לך לינק. האזנה מיטיבה מתחילות.
איך מצליחים לשמור על התזונה בעולם כזה עמוס ומהיר ולחוץ? אז כדי לדבר על זה ולתת פרקטיקות שיעזרו, הזמנתי לנו היום את ליב עזריה, שהיא בדיוק מאמנת נשים עסוקות לעשות שינוי הרגלי אכילה ותזונה מתקנת ונכונה. אז שלום לי, ואיזה כיף שאת איתנו.
איזה כיף שהזמנת.
ממש, יש לך כל כך הרבה דברים להגיד על הנושא הזה, אבל אני רוצה לפתוח ולשאול אותך קודם כל, מתי אנחנו בכלל מתחילות לפתח הרגלי אכילה שהם בריאים לנו? באיזה שלב זה מתחיל?
מהרגע שנולדנו, ובחיבור הזה בין כשאנחנו ממש יונקות, או שאפילו יונקות או שוטות מבקבוק, תמל, משם מתפתחים הרגלי האכילה. וזה הולך וגדל ולאט לאט אנחנו גדלות, ובתור ילדות אנחנו מקבלות שוקולד אם נהיה ילדות טובות, נכון? וגלידה כפרס, וסבתא מגיעה ונותנת משהו מתוק, ואני לא גרה במגדל השן שלי, וגם אני חוטאת ונמצאת שם, ושם מתחילים להתפתח הרגלי האכילה שלנו, ושם אנחנו מבינות שהאוכל משמש לא רק צורך פיזיולוגי, כי אנחנו לא חיות באיזה שבט באמזונס בשביל השרידות שלנו, ולאוכל יש הנאה ורגש, ואוכל מקושר אצלנו עם אירועים חברתיים, והאמת היא, בכל מקום, האוכל מקושר אצלנו. אני חושבת שממש מקטנות, ועד איפה שאנחנו ככה גדלות, אנחנו מגלות שהאוכל הוא מרכיב עיקרי, והוא לא משמש רק לצורך פיזיולוגי.
חד משמעית, וזה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה של מה דעתך על כל תעשיית הדיאטות המטורפת היום, ואיך היא משפיעה על הרגלי האכילה שלנו.
תעשיית הדיאטות זה תעשייה אולי הגדולה ביותר שקיימת, ולא בכדי. ועל פניו כולנו יודעות שברוקולי טוב לנו יותר מסוכריות גומי, וכל בר דעת יודע מה נכון ברמה הבסיסית, אבל בסוף בסוף בפועל אנחנו לא מצליחות ליישם. בגלל שאנחנו לא רוצות לדעת רק מה לאכול. אנחנו בעיקר רוצות להבין איך ואיך לשנות את ההרגלים שלנו בתוך החיים הרבועים והעמוסים. אז אני חושב שכל הדיאטה או כל טרנד תזונתי חדש לכשעצמו הוא יכול להיות מעולה, אך ורק אם אני מחברת אליו את המקום הזה שבו אני מקבעת הרגלים ועקרונות תזונה, ולא תורידי פחמימות, תוסיפי שומנים, תורידי, תעשי קטוגני, תעשי צמחוני, תעשי טבעוני, הכל טוב. רק בסוף בסוף אני רוצה להבין איך אני לוקחת את הדבר הזה ומיישמת אותו בתוך לוז עמוס, באמת עמוס. ובתור אימא שהיא עסוקה והיא גם אישה ובת זוג ואימא וקרייריסטית, ואיך בתוך הדבר הזה אני מצליחה לדאוג לעצמי. אז אני לא יודעת אם הצלחתי להסביר מה אני חושבת על תעשיית הדיאטות, אני חושבת שהיא נידונה לכישלון אם מתייחסים לדיאטה אך ורק בתור קחי, תפריט, יבש ותיישמי אותו בחייך.
ממש ככה, את יודעת, אפילו בספר שלי תזונה קשובה יש לי פרק שנקרא אני לא אתן לכם תפריט, כי אני יכולה לתת תפריטים מעולים, אבל באמת איך מיישמים את זה ואיך עומדים בזה ועוד לאורך זמן, באמת כמו שהמחקרים מראים שרוב הדיאטות הן נכשלות, אז זה כל כך חשוב לדבר על העקרונות האלו, ואת ממש ראיינת את האנשים הכי הכי בריאים בעולם, שחיים ככה גיל אפילו יותר מ-100, איזה עקרונות גילית שם? מה מחזיק אותם בכזאת בריאות מדהימה?
יצאתי למסע חקר עצמי מסביב לעולם כדי לראות ממש קהילות שלמות שמאריכות חיים, אבל לא עניין אותי להגיע לגיל 100, עניין אותי איך אנשים בגיל 40-50 בעולם המערבי מתחילים לקחת תרופות, ושם חיים עד גיל 100, מתים מוות טבעי לחלוטין, בלי מחלות רקע, בלי מחלות של ה-121, וזה מה שעניין אותי. כשהגעתי, הייתי בטוחה שכל מה שאני אראה שם זה שדות של נבטותים והכל ירוק, אבל גיליתי שזה הרבה מעבר למה אני אוכלת. אז נכון, אוכלים שם אוכל עונתי, טבעי, מקומי, אבל גם אוכלים שם דברים שהם בהגדרה שלהם זה לא הדבר הבריא. יש נון אישיו עם אוכל. אז תזונה זה היה מרכיב אחד שם בתוך הדבר הזה. אחד המרכיבים שאני חושב שהם סופר קריטיים לעולם שלנו, זה המקום הזה שיש להם, ביפן הם קוראים לזה פינות של שקט, הם מוצאים לעצמם חלונות התחדשות במהלך היום. בתור אישה עסוקה, אני יכולה להתיישב על המחשב ולעבוד עכשיו שעתיים שלמות, כן? 3 שעות, ואז לסחוב את זה עם עוד קפה, עוד נשנוש, ובעצם לא להבין שהגוף שלי עובד בסייקלים גם בתוך היום, לא רק בלילה. בלילה יש לנו מחזורי שינה, אבל במהלך היום יש מקצב שנקרא מקצב אולטרידיאני. זה סייקל של הגוף שנע בין מיקוד ופוקוס לעייפות ותשישות. בתוך 90 דקות אני במקסימום פוקוס ומיקוד שלי. אחרי 90 דקות אני חייבת לתת לסוללת האנרגיה שלי להתחדש. איך אני עושה את זה? אני קמה, אני רוצה להיות בתנועה, בתזוזה, 10-15 דקות, כן? אני הרבה פעמים, כשאני עובדת בבית, אז היא פשוט עולה ויורדת מדרגות, רק בשביל להזרים את הדם, להוריד את רמת הסטרס שלי, שהייתי כל כך דרוכה כרגע, כי המוח שלנו, הוא מבחינתו, הדריכות הזאת, היא סופר חשובה לנו, אבל אנחנו חייבות לעבוד במקצב. אז מה קורה כשאנחנו לא עושות את זה? אנחנו בעצם מסיימות את ה-90 דקות, הגוף לא קיבל את המנוחה שלו, אז אנחנו מתחילות לפנות למקורות אנרגיה שהם לא אנרגיה של התחדשות. ואז קצת שוקולד, קצת שקדים, יכול להיות גם הדבר הכי בריא בעולם, קצת פירות, קצת ירקות, אבל בעצם אני לא מתחדשת, אני בעצם עסוקה בלהקל מזון. ואז אני מגיעה לסוף היום, כשהלשון שלי בחוץ, אז לא פלא שהגעתי לסוף היום, וכל מה שאני רוצה זה רגע לעצמי מול המקרר. ואז שזאת אחת התובנות הכי גדולות שהיו לי כשהגעתי לשם, שראיתי כמה כבוד הם נותנים. דרך אגב, אנשים פשוטים, הם לא מבינים במחקר ולא בחקר המוח, הם פשוט פועלים לפי המקצב הטבעי של הגוף שלהם. מגיע הלילה, הם מתחילים להאט את קצב האכילה, את מה שהם אוכלים. הם עובדים עם מה שקורה בסביבה. הלילה ירד, סיימתי לאכול, אני הולכת לישון. הגוף שלנו עובד לפי שעונים ביולוגיים. השעון המרכזי נמצא בהיפותלמוס שבמוח, והוא זה שמכתיב לנו את כל הפעולות שאנחנו עושות, החל מהעירות והשינה והסקס שלנו, וכל פעולה שאת רק יכולה לדמיין, זה שם, וגם האכילה שלנו. זה לא מה הם אוכלים, הם פשוט מסיימים לאכול בשעה שהגוף לא הולך לישון. אני אומרת תמיד, בלילה הגוף לא ישן, הוא מתחדש. כל הוויסות ההורמונלי שלי, כל בקרת המשקל שלי, כל המקום הזה שאו שאני מתעוררת בבוקר ואני הפוכה על החיים, או שאני מתעוררת בבוקר ופתאום יש לי איזו אנרגיה כזאת. רק ההבנה הזאת שזה לא מה אני אוכלת, זה הרבה יותר איך אני אוכלת ואיך אני מתחקה אחרי הטבע. והטבע זה אנחנו. אבל אנחנו יושבות פה אני ואת במבנה ביתו, נכון? באותו, יכולנו לישון, לשבת באותה תאורה, אולי רמת תאורה גבוהה יותר, בשעה 8 בערב. אבל זה לא מה שנכון לגוף שלנו. אז זה עוד אחד מהדברים שפתאום הבנתי. פשוט, אני זוכרת בעיקריה, ביוון, זה אחד המקומות של הבלוזון, של אנשים שחיים עד 100, פשוט בשעה 8 בערב, את לא יכול, הכל חושך שם, זה היה מטורף. הם עושים תנועה בלי מאמץ. אחת המחלות הכרוניות של המאה ה-21 זה היושבנות. אנחנו רוב הזמן בישיבה, אני ואת יושבות פה, נשב פה שעה. הם כל הזמן הולכים ממקום למקום, הם מנהלים את זה תוך כדי שהם מפעילים את הגוף, כי הגוף שלנו לא נועד לשבת. הוא לא נועד להיות נוח, אבל המאה ה-21 זה עולם שבו הכל נוח. אנחנו מקדשות נוחות, נכון? אנחנו רוצות מעלית במקום מדרגות, אנחנו רוצות לנסוע במקום ללכת ברגל, כי נוח לנו. ואני לא נגד נוחות, אבל לא כשזה מחבל בבריאות שלי. אז תנועה בלי מאמץ, זה לא אותה שעה שבחרתי ללכת לחדר הכושר. זה לשים לי או מד צעדים, או בשעון שלי גם יש מד צעדים, ולהתחיל לנטר את עצמי, ולראות האם במהלך היום אני מספיק הולכת, אני מספיק בהליכה. אז את היום מדברים על 10,000 צעדים, שבתכלס זה לא איזה מספר שזרקתי מאיפשהו. מספיק שתלכי למכונת קפה ותחזרי, כן, תכניסי מכונה ותחזרי, את על 3,000-4,000 צעדים, בלי לחשוב. אם את מעלה את המודעות, אז נניח שיש לך עכשיו שיחת טלפון, אז למה לא לעשות את השיחה, לא יודעת, את יורדת בעולם מדרגות, שאת הולכת, שאת בהליכה, שפוי בבית את מתהלכת. פתאום משהו במודעות, כשאני חזרתי, היה לי וואו. עוד אחד מהדברים שמאוד מאפיינים את אנשי הבלוזון, אנשים שחיים עד גיל 100, זה שיש להם אזורים בשנה שבהם הגוף מחכה כמו צום. נגיד בעיקריה יש כמעט 100 ימים שבהם הם לא באמת בצום, אבל הם אוכלים נגיד רק אגוזים, שקדים, צמחים, מעט גבינות, מוצרים מן החיים, מזיזים הצידה, וזה רק חלק קטן מהזמן הזה כדי לאפשר לגוף לעשות איזה התחדשות מחדש. ובכל מקום יש את האלמנטים המאוד דתיים שלהם. אחד הדברים, אולי המנבא מספר אחד לאריכות ימים, זה מערכות יחסים. ושם מערכות יחסים הן נמצאות בסדר העדיפויות שלהם בכל מקום. אני זוכרת שבאחד המקומות הלכתי לקנות לחם, ואת פשוט מניחה כסף ויוצאת, כאילו, אין מפתחות בדלתות, שזה היה מאוד מאוד מוזר. יש להם ביפן, לא בחבל נגן או באוקינאווה, יש ממש, אם מישהו צריך עזרה או משהו, אוספים כסף כל החבורה, והולכים ונותנים, אז זה כאילו כל כך כל כך ברור שזה מה שעושים. אז מערכות יחסים שהן לא קשורות למה אני אוכלת או לאיך אני אוכלת, אבל זה למה אני מרגישה. ואני מחברת את זה שלמה שאני מרגישה, ככה כל מה שהתודעה שלי תפגוש באותו יום, ככה זה יהיה. ולכן כמה חשוב לשמור על התודעה שלנו, גם כדי לנהל את האכילה שלנו, כי זה קשור קשר ישיר.
את יודעת, אני ככה משווה את זה לחיים המודרניים, לפער המטורף, אפילו בקורס ארגון זמן שלי, הדבר שהכי קשה לי לשכנע אנשים לעשות, זה לקחת הפסקה. הם פשוט לא מבינים את הקטע הזה. מה זאת אומרת, להכניס ליומן זמן של הפסקה? להכניס ליומן זמן שאני יוצא לדייט עם אשתי? הם לא מצליחים להבין את זה. מבחינתם זה רק עכשיו, אוקיי, בואו נלמד איך מייעלים את הזמן, ואיך מכניסים את כל המשימות בעבודה, ומספיקים יותר. ואז אנחנו באמת מסיימים את היום הרבה פחות מושרים, הרבה יותר מוצפים, וקשה לנו, אנחנו לא מרגישים טוב, וזה מדהים מה שאת אומרת, שבעצם קודם כל הדבר החשוב הוא, מעבר לתזונה, זה לעשות את ההפסקות, זה לטפח מערכות יחסים, שזה דברים שהם באמת הוכחו, גם מחקרית, כגורמים לנו כהכי הרבה אושר, וזה באמת הולך ביחד, כל הגוף ונפש האלה, אבל אני מתארת לעצמי שעכשיו יש נשים שמקשיבות לנו ואומרות, אבל אני לא יכולה, אבל יש לי כזה עומס בעבודה, ויש לי כזה עומס בבית, ואיפה אני יכולה למצוא שם הפסקה, לאכול כמו שצריך, להכין לי אוכל, זה דורש כל כך הרבה אנרגיה, אז כבר הרבה יותר קל פשוט ללכת בקפיטריה, ולאסוף שם איזה משהו, או לנשנש בערב ככה, שהילדים כבר הלכו לישון, אז לרדת על המקרר, שיש לי סוף סוף רגע שקט, אז איך באמת אפשר לעזור להן?
אז קודם כל, שאישה אומרת, אני אין לי זמן, את לא צריכה, אנחנו לא מוסיפות עוד זמן לשבוע, אנחנו מוסיפות עוד אפקטיביות, זה שני דברים שונים. וכשאני מדברת על אפקטיביות, אז אם אני אומרת, לא, אין לי זמן, אני נשנש קצת מפה, קצת שקדים, קצת תפוחים, אחר כך אני אקנה לי משהו בקפיטריה, אני אעלה הביתה ואז אני אגיע הביתה. ואם זה משרת את המטרה שלך, וואלה אחותי, תמשיכי. אבל, אם את אומרת, תקשיבי, אני מגיעה הביתה, אני זכותה, אני גמורה, ואז רמת העייפות הזאת שולחת אותי אוטומטית למקרר, ואני מתחרעת על כל מה שיש, כנראה שמשהו לא טוב בסיסטם. אז בואו נתחיל לפרק את זה. להבין שאם אני רוצה לפתח דרך חיים בריאה, בתוך חיים באמת באמת עמוסים, חייבת למצוא עקרונות שאני לוקחת אותם ומיישמת אותם בתוך היום-יום שלי בצורה שיטתית. המטרה שלי ללמד נשים שזה אפשרי. אפשר לאכול מזין, טעים ושיהיה קל קל להכנה. וגם אפילו לרדת במשקל אם רוצים. זה מין פיצוח כזה. אז הרעיון הוא קודם כל להבין שמה שאני עושה עכשיו לא משרת אותי, ואני רוצה איזה משהו, סיסטם אחר שיעבוד בשבילי. אז אני תמיד מציעה לנשים שרוצות להתחיל, תתחילי בבייסיק. יש איזה נטייה כזאת שאנחנו מתחילות דיאטה, ללכת לניצת הדובדבן, לקחת את, לא יודעת, סחלב שגדל בהרי ההימלאיה, נכון? ובסוף אנחנו לא באמת עושות עם זה משהו. תתחילי בבייסיק, והבייסיק זה תזונה טבעית, קלה. זה יכול להיות חזה אוף, אני אף פעם לא אעשה חזה אוף אחד, אני תמיד אעשה, לא יודעת, 4, 5, 6 חזות כאלו של אוף, אז פעם אחת אני אצלה אותו בתנור או בנינג'ה, ופעם אחת אני אעשה ממנו סלט. יום למחורת, פשוט סלט, ויוסיף את זה ביחד. ירקות בתנור, אני מבחינתי ירקות, זה הבסיס להכל. עכשיו, את לא צריכה להיות שום שפית, את באמת צריכה רק לדעת להפעיל תנור על 220 מעלות, להכניס את הירקות, כל הירקות עובדים, מחציל, קולורבי, קרובית, מה שבא לך, פשוט, אני אומרת, תחפי את זה לתנור, תשכחי את זה מאיזה 20 דקות רבע שעה, תוציאי את זה. יש לך בסיס, והבסיס הזה יכול לשרת אותך יום, יומיים, שלושה ימים, נמאס לך מהם? תוסיפי קצת ביצים, תערבבי עם איזה חלב קוקוס או שמנת, ונגמר סיפור, יש לך פשטדה. כשאת מבינה את הבסיס הזה, את אומרת, באמת זה לא ביג דיל. אז זה הנוחות שאני מדברת עליה, נוחות שהיא פרקטית וטובה לי. כל הקטניות זמינות בסופר מוכנות. תוציא אותי, קחי אותי, שימי לי קצת בסלט, זה הכל. איזה פשוט. יש חומוס כזה, חומוסים כאלו שהם מוכנים, אני מוציאה את המים שלהם שוטפת, שמה במחוות עם קצת כמון, הבנות טורפות את זה כמו חטיף. ואני גם חותכת ירקות בבוקר ויש בערב. כי יש הבדל בין התודעה שלי בבוקר לערב. אז בערב אני מגיעה, אני שולפת את זה, וזה מוכן. ואז אומרות, לא, הוויטמינים יוצאים, אז בואי נעשה סדר. בסדר? בואי נעשה סדר. אוקיי, סבבה, נכון. חלק מה... אולי הוויטמינים המסיסים במים קצת פוחים. אבל איפה המינרלים? איפה נוגדי החמצון? איפה המקום הזה שעדיף לי להוציא בערב את הירקות האלו? מאשר עכשיו ליפול על איזה הוגה שהייתה על השיש. כי בסוף בסוף כשאני רעבה, החיה שבתוכי יוצאת. כי זה תמיד מאבק בין המוח האבולוציוני שלנו למוח הרציונלי שלנו. אנחנו במוח שלנו עדיין חיות כמו אנשי המערות. זה המוח שלנו, כשהוא רואה אוכל הוא קופץ על האוכל. אבל כשאני שבעה, זה התנהלות אחרת לגמרי. אז הרעיון הוא שאם יש שולחן עם ארבע רגליים, אז אני רוצה שזה יהיה זמין, טעים, כי זה חשוב, נגיש, ואני רוצה שזה יהיה לי קל, קל, קל להכנה. אני מבחינתי, אם זה לא קל, שלא ייכנס לי למטבח. וגם, כשאת מתחילה תהליך של הבראת המטבח, אל תחפשי את כל המתכונים המפונפנים, כי זה לא יעבוד לך. זה יעבוד, כי בהתחלה אנחנו עובדות על איזה סוללת מוטיבציה, נכון, והכל כזה עובד, אבל לאורך זמן, ב-real life, אני רוצה סיסטם שעובד. אז ללכת על דברים כמה שיותר פשוטים, ולהבין איך חומר גלם אחד יכול לשמש אותי לכמה מנות. אני תמיד עושה סלמון ממש ענק ביום שישי, כדי שביום ראשון אני יפורר את הסלמון, יקפיץ אותו קצת עם בלסמי, ויאללה מוסיפה לסלט, נגמר סיפור.
איך אני מתחברת? אני רוצה גם לחזק אותך ולהוסיף שיש לנו גם את ידידנו הטוב המקפיא. שיכול ממש לשרת אותנו גם בעניין הזה של נוחות וגמישות וזמינות ובאמת להכין כמויות שהן גדולות ולחלק אותן למנות ככה שפשוט מה שנותר לי זה להוציא, להפשיר שנייה ולאכול או להוציא ערב קודם. אני יכולה להגיד על עצמי שהגעתי לרמה, אני מקפיאה כל כך הרבה דברים, אפילו את ארוחות הבוקר שלי אני מקפיאה, אני עושה לי ככה טוסטים כאלה נורא מפנקים כי זה צריך להיות טעים כמו שאמרת, עם גבינות וירקות מוקפצים ואפילו עם ביצים ביצה ולפעמים סלמון עם כל מיני דברים מפנקים בטוסט, ומקפיאה לי ככה איזה 20 כאלה, 20 פיתות. בערב אני רק מוציאה את הפיתה, ובבוקר זורקת לה לטוסטר, ווואלה, מה זה נהנית, אני לא צריכה להתעסק בכלל עם שום ארוחת בוקר. אותו קנה לגבי נגיד רוטב בולונז, אז אני לא אעשה אף פעם מקילו, אלא שלושה קילו, ארבעה קילו, והקפילי, וזה דבר שבאמת עוזר לגמישות ולהזמינות הזו של האוכל. אני נורא מתחברת לזה שחייב להיות פשוט קל ונגיש, כמו שאמרת.
המקפיא סופג הכל, וגם הערכים התזונתיים במקפיא, בהקפאה, הקפאה זה צורת שימור ירקות, ובכלל, מזון מעולה, היא ממש שומרת על מרבית הערכים. גם כל הסנפוסטים האלו, או כל הקפואים האלו, פשוט תקני אותם, תוסיפי אותם, תקפיצי. האיך הוא מאוד מאוד קל כשאני מבינה, אם אני באמת רוצה את זה, אם אני מבינה למה הוולט לא עובד לי, כי הכי קל לנו זה, נכון? ללחוץ על הוולט ולהזמין. אבל ברגע שאני מבינה שהסיסטם הזה לא עובד לי, אז אני רוצה למצוא, כמו שאמרתי, סיסטם אחר, והוא לא קשור לאיזה טרנד תזונתי בחרתי לחיות.
ותגידי, מה עושים אם נמצאים רוב היום מחוץ לבית, נשים ככה שהן מהבוקר עד הערב בעבודה, איך הן יכולות להתארגן שם?
זה יכול להיות מחולק לטיפוסים, יש טיפוס שמתאים לה להכין את האוכל ולקחת אותו איתה. דברים קלים ופשוטים, ירקות שהם חתוכים ולא נעים איזה מים כאלו בפנים, אז זה טיפוס של אישה שרוצה לצאת מהבית מאורגנת. אני אוהבת את זה, כי יש משהו שכשאני דואגת לעצמי, זה לא משנה במה. גם אם עכשיו קמתי בבוקר והחלטתי שכל בוקר אני שותה כוס מים לפני שאני מתחילה את היום, אני תוקעת דגל ואומרת למוח שלי, היום אני דואגת לך. זה הרבה יותר מהתקשרתי לוולט. מהצד השני, יש נשים שאומרות, תקשיבי, אני לא מתאים לי, אני צריכה למצוא פתרונות בחוץ. אז תודה לאל, בעולם של נוחות יש הרבה פתרונות בחוץ. מה אני רוצה לשים לב כשאני נמצאת בחוץ? בדרך כלל חלבונים זמינים יש לנו בשפע, נכון? אנחנו יכולות להזמין דג, חזה עוף, קציצות, טופו, אנחנו יכולות להזמין איזה סלט טוב עם קטניות, איזה עושר כזה, ביצה קשה, אין בעיה. אז זה משהו שאנחנו רואות בעיניים. את מה אנחנו לא רואות וצריך לשים לב? זה את השומנים. בדרך כלל שומן יחסכו עלינו. כי בבית עוד ניקח את השמן זית, נתפנק לנו עם מה שאנחנו אוהבות. כשאני נמצאת במקום בחוץ, גם הוא מתהדר באני בריא, בדרך כלל יחסכו עלינו בשומן. ולכן פה אני נגיד, אם אני לוקחת סלט, אז אני אגיד לו, אל תטבל לי, תוביל לי בצד את הלימון, את השמן זית. אני כן אבדוק אם זה באמת שמן זית. אם לא, אז פשוט אטבל את זה. עדיף לי כבר לקחת איזה קצת בלסמי, קצת לימון, לטבל את זה טוב, כי בדרך כלל השומן הוא ממזר, כי אנחנו לא באמת רואות אותו. אז הפתרונות קיימים בשפע, ואני חושבת שזה סבבה להזמין גם אוכל, אם יודעים איך להזמין, בצורה שהיא הגיונית, חכמה, וגם להבין באיזה שעה. בדרך כלל כשאנחנו בצהרי היום, זה מין חלון הזדמנויות של הגוף שלי להקל את המזון ולקבל אנרגיה ממנו ולהמשיך את היום שלי. ולכן שם לא הייתי רוצה ללכת על פסטה. הייתי רוצה ללכת על אנרגיה שהיא בונה אותי. אני חושב שחלבון הוא סופר חשוב בארוחת צהריים, והוא יהיה הבסיס שלי יחד עם איזשהו ירק, זה יכול להיות ירק מבושל, ירק חי, ו... אני יכולה לקחת את המנת פחמימה, אבל שתהיה בצד, גם רצוי לאכול אותה לפי סדר אכילה ואותה בסוף, ואולי זה גם אחד הדברים שלמדתי ביפן דווקא. סדר אכילה. סדר אכילה שתואם לסובע שלי. כשאני מתחילה עם נוזלי, מתחילה עם כוס מים, אחר כך ירקות שהם סיביים, והם בעצם ממלאים לי את חלל הבטן, וכבר מתחילים להפריש הורמוני סובע, ואז אני אוכלת את החלבון שלי, ובסוף את הפחמימה. זה לא מה אני אוכלת שוב, זה איך אני אוכלת. כן. באופן הזה, אתן תראינה שאתן שבעות עוד הרבה לפני שרוב הקלוריות נצרכו. זה סיסטם.
תגידי, אבל מה עושים עם כל הפיתויים? פיתויים, אנחנו עכשיו בפגישה, מוציאים נשנושים, מוציאים עוגיות, מוציאים כל מיני דברים שאנחנו לא רוצות לאכול, בורקסים, קורסונים. יש פיתויים בכל מקום, לא רק בפגישות, בכל מקום סביבנו.
קודם כל, הפיתויים הם לא הבעיה שלנו. אנחנו בטח מבינות את זה. כי פתאום, את יודעת, אני הולכת לסרט, אז אני לא יכולה להימנע מהריח של הפופקורן, ועברתי ליד בית קפה, והריח של הקורסון שקדים לא יכול לפסוח עליי, נכון? אז זה לא הפיתוי הבעיה, זה התגובה שלי אליו. אז קודם כל, ברמה הפיזיולוגית, כשאני מוזנת טוב, הקרייבין קטן. אז בואו נדבר על הרמה הפיזיולוגית. אם אני במהלך היום דואגת לא לנשנש לאכול, אני בכלל נגד נשנושים, אני חושבת שהם רק מרעיבים אותנו, והם גם גורמים לאגירת שומן, כי נשנושים למעשה ברמה ההורמונלית גורמים להורמון אינסולין כל הזמן להיות מופרש במחזור הדם. כשאינסולין נמצא באופן תמידי בכמות גבוהה במחזור הדם שלנו, אין לגוף גישה טובה לשחרר משקל, והוא לא יכול להגיע לאזורי השומן. ולכן אני נגד נשנושים, אני בעד ארוחות, לא ארוחה קטנה. פעם היו אומרים, תאכלי קצת כל שעתיים. לא, ארוחה גדולה, מסביעה, שאני צא ממנה מסופקת. אז קודם כל אני רוצה לבדוק, האם אני שותה מספיק, האם אני אוכלת מספיק, האם ישנתי טוב, שינה מספיק. זה אולי המרכיב הראשון והקריטי ביותר למקום הזה שבו אני אהיה בקרייבינג או לא אהיה בקרייבינג. כי אמרנו, השינה מבוסתת אותי הורמונלית. ואם אני לא מבוסתת, אני אקום בבוקר וכל דבר ידבר אליי. ברמה הרגשית, זה כבר חלק אחר. כי האוכל הוא הרבה פעמים, הוא לא משמש אותנו רק לצורך הפיזיולוגי, לא רק לשרידות, נכון? הרבה פעמים אוכל זה מרחב שנותן לי רגע שקט. את יודעת, שאני מגיעה בארבע לפני המשמרת השנייה, שזה, פתאום זה רק אני והשוקולד, שזה רגע של שקט, שנותן לי שנייה להפיג אולי את הבדידות, את העצבות שלי, את זה שמישהו יצבן אותי, זה התנהגות שמאחורה יש כוונה חיובית, ואני רוצה לבדוק מה עומד מאחורי זה. זה עולם שלם שבו אני מבינה שבעצם אם טיפלתי בחלק הפיזיולוגי, אבל עדיין הקרייבינג לשוקולד הזה, הוא משגע אותי, הוא מטריף אותי, אני צריכה להבין את הדחף, מאיפה, לזהות את הדחף הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הטריגר שלו. אפשר גם לעצור דחף. הרי מה הבעיה הכי גדולה שלנו במאה ה-21? זה הסיפוק המיידי. ולעצור דחף, זה לעצור את הסיפוק המיידי. אני הרבה פעמים אומרת, הגעת בארבע אחר הצהריים, נכנסת, את מרגישה את הדחף, את רואה את הדודה עולה, את רואה שזה קורה, את שואלת את עצמך, אכלתי, לא אכלתי. אם לא אכלתי, שבי לאכול ארוחה טובה, תגידי, אוקיי, עוד שעה אני אוכל את השוקולד. אם את יודעת שאת מוזנת טוב, את מבינה שזה אכילה שהיא מהרגש שלך. קודם כל, צאי מאזור הסכנה. למה? התת מודע שלי מכיר תבניות, הוא יודע שכל יום בשעה 4 אני מגיעה, וזה המקום. הרי אני לא אגיע אלייך הביתה, יפתח, יאכל את העוגה, נכון? זה לא יקרה. אנחנו תמיד עושות את זה במקום מסוים, ספציפי, במקום קבוע שבו הדבר הזה יקרה. אז אני אומרת, את רוצה להוריד את הדודה מ-10 ל-4? צי החוצה. למרחב פתוח, שימי מה צעדים? 500 צעדים. לכי. תתחילי להריץ את הסרט הזה קדימה, ופשוט תלכי. כשתחזרי, יכול להיות שהדודה תישאר, אבל היא תרד מ-10 ל-4 או ל-3, ואז אולי תגידי, וואלה, עדיף לי אולי את השוקולד מריר הזה, כן? ופתאום זה לא יהיה אכילת דחף, כי אכילת דחף זה אכילה שאת לא רואה את הכמות שלה, אין טעם, בלוטות הטעם בקושי נהנות מהחוויה, ובעצם את רוצה לנהל את הדבר הזה.
אני רק יכולה באמת להוסיף על העניין שאני תמיד מלמדת שהרגל הוא בעצם כולל סימן ותגמול. יש לנו איזשהו סימן, נגיד הגעתי הביתה בארבע, ילדים עוד לא חזרו, אני אחרי העבודה, ואז יש את הפעולה שזה הרגל, שזאת האכילה הזאת, הנשנושייה, ואז יש את התגמול, אני מרגישה רגועה או מסופקת, או עכשיו אם רוצים להחליף את ההרגל הזה של הנשנושים כשאני חוזרת הביתה בארבע, אז צריך למצוא דברים אחרים, אי אפשר פשוט להגיד לעצמי, אני מפסיקה וזהו מעכשיו, זה לא יעבוד, באמת צריך למצוא נגיד פעולה אחרת, אולי אני אצא להליכה, אולי אני אדבר בטלפון, אולי אני אגיע מהעבודה ישירות לגן, אולי אני אפגש עם השכנה שלי לקפה בזמן הזה, זאת אומרת איזושהי פעולה אחרת שגם תיתן לי תגמול את, את הרגיעה הזאת, את, את אולי מהפך מהקריירה לבית, כאילו איזשהו גם תגמול צריך להיות פה לאותה פעולה שהחלפנו, וזה בדיוק באמת מה שתיארת, אני ממש מתחברת לזה, כי כל ההלקאה העצמית הזו של מי מחר אני לא אעשה את זה ולמה אני עושה את זה, זה לא יעבוד.
מועד לכישלון המקום הזה, וגם נכון התגמול, אני רק רוצה שנייה לחדד, הרבה פעמים אנחנו אנחנו לא יודעות מה מתחבא מאחורי, מה אני באמת צריכה. כי מה אני רוצה, אני יודעת, אני רוצה את העוגה במקרר. אבל מה אני צריכה? יכול להיות שכל מה שאני צריכה עכשיו זה איזה נאפ קצר של 20 דקות, כי אני ממוטטת. או שאולי מישהו יצבן אותי, וכל מה שאני צריכה עכשיו זה לפרוק את זה עם חברה, או אפילו פשוט לשחרר בכי. כשאני מצליחה לזהות מה הרצון האמיתי שלי מתחת לעוגה הזאת, אני יכולה לקבל תגמול שהוא תואם את הבעיה שלי.
חד משמעית, את ממש מזכירה לי את התקופה שהבן זוג שלי היה איש צבא, והייתי בבית בלילה לבד, ותמיד הייתי ניגשת למקרר בזמן הזה, ובאמת שחקרתי את עצמי למה אני עושה את זה, אז הבנתי שזה באמת במקום של יותר בדידות, אני פשוט מרגישה בדידות, אז חיפשתי פתרונות אחרים לבדידות, והם באמת עצרו את העניין הזה, זה ממש דוגמה שטובה לעניין. ועוד שאלה שעלתה בעיקר מהקבוצת הפייסבוק תזונה קשובה, הרבה שאלו מה עושים במיוחד עכשיו בתקופה הזאת כשיוצאים מהשגרה, כשנגיד טסים לחול או כשיש חגים, מה עושים בתקופות האלו שיש באמת הרבה אוכל שם?
קודם כל הגוף שלנו, הוא לא יודע שעכשיו חג, שעכשיו שבת, שעכשיו סוף שבוע, שיש יום הולדת לבעלי, הוא לא יודע, הוא יודע אני באיזון או יצאתי מאיזון. החיים שלנו הם תמיד בסייקלים של יציאה מאיזון וכניסה מאיזון. כשאני מדברת על סיסטם, אז אני מדברת על המקום הזה שאני שומרת על עקרונות. ברור שכשמגיע שבת, אז אני אוכל אולי קצת יותר. כשאני יצאתי לחול, אני רוצה ליהנות ולחוות את הקולינריה, אבל זה לא המיינדי של הטיול. אנחנו שמות יותר מדי משקל סגולי על האוכל. ואז אנחנו מתחילות לפתח איתו רגשות של שנאה, מותר לי, אסור לי, מסוכן, לא מסוכן, אני אגיע, אני ירד. לא, יצאתי לטיול. אז קודם כל תראי כמה יתרונות יש לי בטיול. אם בחרתי נגיד טיול באירופה, אני מנהלי ספורט, נכון, ואני צועדת, כמה אני הולכת? מלא, 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 מלא. אנחנו הולכות וטיילות, נכון? וזה לא קורה בשגרה. ואם אני בטיול בטן גב, אז אני ניגשת לארוחת בוקר ואומרת, זה מגניב זה, אני לא צריכה להכין אוכל, לא לילדים, לא לי, הכל פרוס בפניי. אני מתחילה לשנות את התסריט בראש, קודם כל, למקום הזה של, אם יש מלא אוכל, אני חייבת לתקוף אותו. לא, זה תודעת עבד, זה לא תודעת חופש. לחיות בתודעת חופש מול האוכל, זה ללכת לראות את כל השפע, לזכור, קודם כל עושה סקירה. להגיד, אוקיי, מה הכי מתאים לי? ואז מישהי תגיד, אני הכי מתאים לי עוגת גבינה. אבל בהבנה שלך, את יודעת שאם תוכלי עכשיו עוגת גבינה, זה יפתח לך את הצ'קרות. את קודם כל רוצה לאכול את לא יודעת, חביתה שלך עם קצת גבינה, קצת ירקות, קצת זה, כדי קודם כל לסבוע. וגם אחר כך בסוף תוכלי את המתוק הזה, אז הוא כבר לא יהיה בקרב המטורף שהיה לך בהתחלה. אנחנו כן רוצות לבחור גם בתוך היציאות מהשגרה, כי אף אחד ואף אחת לא השמינה מזה שהיא אכלה אקסטרה ארוחה או אקסטרה עוגה או אקסטרה פנקק. אנחנו משמינות מהתרבות, מהסטייל הזה, אם זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן בחזרתיות. אז כשאני בחופשה, אני רוצה קודם כל להקפיד על שתייה, על נוזלים. נשים ישראליות לא שותות, הרבה פעמים אני מפרשת צמא כרעב, מה גם שכשאני מתחילה בנוזלים, אני מורידה שנייה את הלחץ של הגוף, ולכן קודם כל נוזלים, אחר כך בצ'קליסט אני בודקת האם אני נמצאת בתנועה, ובדרך כלל כשאני בחול אני בתנועה, ואת יודעת מה, גם אם זה לא טיול אירופה הקלאסית ואני בטן גב, יש חדר כושר, יש לי זמן, יצאתי מהשגרה שלי, זאת מתנה לגוף, זה לא עונש. להתאמן בחופשה זה לא עונש, אני נותנת מתנה לגוף. זה גם חלק מאיך אני יכולה לאזן ולבסט את הקרייבינג שלי. וזה המטרה שלי, נכון? כל זה ויסות הורמונלי. אז כשאני מנהלת, בין אם זה אימון אירובי או אימון כוח שיש לי הרבה כבוד אליו, אני מבסטת את המאזן ההורמונלי שלי, ושוב פעם, אני שוב פעם תוקעת דגל ואומרת לגוף שלי, אתה שומע איזה קטע? גם בחופשה אני דואגת לך. ומשם זה מגיע, לוקח אותי לתוך חדר האוכל, כשאני עושה סקירה על כל הבופה, ובוחרת מה אני רוצה. גם פתאום יש לי זמן, כי איפה יש לנו זמן בתוך השגרה שלנו? להיות קשובות ללעיסה שלנו, לאופן ולהתנהגות שלנו, יש הרבה יתרונות בחופשה. אנחנו מתעסקות רק בפחד, אז אנחנו לא רואות רגע את היתרונות של הדבר הזה. אז זה נמצא שם. ואז אחר כך, אם יצאתי, אז אני אומרת, בונה, אמרו לי שבלונדון יש איזה ברסרי מטורף, ששם אני רוצה לאכול את, לא יודע, את הקרואסון ממולא נוגת. אוקיי, אז אני בוחרת לאכול את זה. אני יושבת קודם כל, גם אכלתי את הדבר שהוא על פניו, הדבר הסוכרי ביותר, ושאני מתייגת אותו כמשמין ביותר, אני רוצה לשבת, אולי לחלוק אותו עם עוד מישהו, להגיע לכינוח כשאני כבר שבעה. כי בואי, כינוח זה כיוון נפרדת, אנחנו לא אוכלות כשאנחנו רעבות, נכון? אז מוטב שזה יהיה ככה, בסדר אכילה מוטב שזה יהיה ככה. ואז אני חולקת אותו עם עוד מישהו, ואני גם יושבת ואוכלת את זה, לא כמו אחרונת הגונבים. יש לנו נטייה לאכול מתוק, כאילו עכשיו, אם אנחנו נאכל מהר, הגוף לא יזכור את זה. אבל לא, אני אוכלת בקשיבות, נהנית מהביס, נותנת לבלוטות הטעם, להתענג על עצמי. מה קורה לי כשאני אוכלת לאט יותר? הגוף כבר מאותת לי, סיימתי הרבה לפני. מכירה את מבחן השוקולד? שאת לוקחת קובייה של שוקולד ומניחה אותה על הלשון. פשוט מתענגת על הטעם. אבל זהו, ההנאה היא 10 שניות. אחר כך הכל אותו טעם. בגלל שאנחנו מונעות מהפחד, מהאסור, מהדבר הזה שהוא אסור, אז הוא נחשק יותר, אז אנחנו שמות את המשקל הזה על, 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 על הדבר הזה. ואז אני מסיימת לאכול ואני משמע וביקורת, וזה מה גורם לי? לעוד יותר סטרס, שיגרום לי לעוד יותר אכילה, ואני בין איזה לופ כזה שלם.
חד משמעית. שתדעת, בדיוק יצא עכשיו מחקר שמתאר את מה שאת אמרת כאן על בתי מלון, שבדקו שתי קבוצות, שקבוצה אחת נכנסה לחדר אוכל והתחילה לקחת בצלחת. קבוצה שנייה נכנסה, עשתה קודם סיבוב, ואז לקחה את הצלחת והלכה לדברים שהיא בחרה מבעוד מועד, וממש ראו הבדלים במשקל בין שתי הקבוצות, זאת אומרת, הקבוצה שנכנסת קודם כל רואה ואז בוחרת בצורה מודעת, הם היו הרבה יותר רזים והם גם יותר נהנו מהאוכל, אז כל כך מוכיח את מה שאמרת. ואנחנו ממש מתקרבות לסיום, היה כל כך מעניין שאין לתאר, ואם אני ככה חושבת על שאלה אחרונה, נתת פה המון טיפים פרקטיים, מעולים, ישימים, אפילו מספיק שתבחרו משהו אחד ככה ממה שאמרת, וזה כבר יעשה שינוי באמת מכל הדברים, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרונה ככה, גם קצת יותר כללית, איך אפשר להתמיד בעקרונות האלו? איזה ככה סודות התמדה אולי את יכולה להגיד לנו שיעזרו לנו להמשיך באיך הזה?
אז אני חושבת שהתמדה זה אולי זה המלך, זה הדבר החשוב ביותר. כי לשחרר משקל, אני גם עם מישהי פה מרימה גבה, זה החלק הקל. לשמר את זה כסיסטם, כדרך חיים, זה החלק המורכב יותר. ואני חושבת שכשמסתכלים על התמדה, מסתכלים על דרך חיים, ריצה למרחקים ארוכים, וזה לא קורה בבומים האלו, בבואי נוריד, פחממות, סוכרים, נחיה רק על חלבונים וירקות, כי לאורך זמן הגוף ירגיש חסר ויפצה על זה במנגנון פיצוי. הדבר שהכי עובד, ולאורך כל 9 השנים שאני מלווה נשות קריירה, זה ללכת במיקרו הרגלים. וכשאני אומרת מיקרו הרגלים, זה פעולות קטנות שעל פניו את לא רואה בהם שינוי ברגע הראשון. אבל הם מצטברים אצלך. כמו פנסיה בריאותית, ככה להתייחס לזה. הכוס מים שאני שותה בבוקר, סדר האכילה שאני מקפידה עליו בארוחת הצהריים. אני מתחילה רק עם ארוחה אחת שאני בתשומת לב אליה. אחת, זהו, שום דבר אחר. ועושה אותה שוב ושוב 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 ושוב. עד שהיא הופכת להיות הנתיב האוטומטי שלי. אני חושבת שמיקרו הרגלים הם אלו שיכולים להפוך להיות הזהות הבריאה שלי. כל דבר אחר שאני הולכת עליו all in, כל הקופה, אני חושבת שהוא מועד לפורענות, ואולי יש 1% באוכלוסייה שיכול ללכת עם זה ככה, אבל בסופו של דבר סיסטם שעובד, זה סיסטם שבו אני אומרת, אוקיי, איזה פעולה אחת קטנה, שאני לא אראה בה שינוי עכשיו, אני לא אראה בה, אני אראה בה אולי עוד שבוע, עוד שבועיים, אולי אפילו עוד חודשיים, אבל אני מתחייבת לעשות מעכשיו, עד עוד חודש, ולהתחיל לראות איך זה מרגיש, 1/4 הליכה, 20 דקות חדר כושר, כזה, בעקביות.
אני ממש מחזקת את זה, זה מסר מעולה לסיום, זה גם ידוע מהתחום של ארגון זמן, שבכל הנושא של דחיינות, שהדבר שאנחנו הכי דוחים, זה פעולה שנראית לנו קשה או מאיימת, ואם אנחנו לוקחים פה משהו שהוא קטן ולא מאיים, אז זה כבר יגרום לנו להתחיל, וברגע שגם מתחילים, אז מופרש הדופמין במוח, ואז הוא גם נותן לנו כוח להמשיך את הפעולה הזאת. ועוד משהו חשוב שאמרת, זה באמת לחזור על זה שוב ושוב, זה לא קורה תוך פעם פעם, מים, מחקרים מראים שבין 20 ל-60 חזרות צריך, אז תנו לזה רגע את המקום של זה, כמו שאמרת, חודש, חודשיים, ואז תראו אחרי התקופה הזו פתאום מה קרה. אז תודה רבה ליב על כולך, על העצות שלך, על האנרגיות שלך, היה תענוג להקשיב לך.
איזה כיף, היה תענוג לבוא.